ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לא, לא. כן, אז אנחנו למעשה עמוד 20, לחם הוצאה שונה, פרק שלישי, עוד ד'. אז למעשה אנחנו למדנו עד עכשיו את תוכנית העולם, שהטוב האמיתי יכול להגיע אלינו רק באמצעות בחירה חופשית, ולכן חייב להיות שהעולם שלנו נחלק לשני שלבים, שני מצבים. מצב העבודה, זהו מצב שבו האנושות מתמודדת בבחינת ששת ימי המעשה, וכל אחד יודע שלא ייתכן שהעולם שלנו יישאר במצב של התמודדות תמידית. כי מצב התמודדות זה בעצם שליטה של רע, מציאות של רע ושליטה של רע, עד כמה שבני האדם ישליטו. יכול להיות שאם היינו זוכים להיות כמו אדם הראשון קודם החטא ולא היינו נותנים שום שליטה לרע, אז היינו מתקנים אותו. אבל כל עוד שהוא מעמיד אפשרות של עץ הדעת טוב ורע, פירוש הדבר שיש לו אמירה, יש נחש שבא לפתות, וממילא זה נקרא שליטה מסוימת. וגם עצם זה שבני אדם מתמודדים זה מצב לא מתוקן. התמודדות זה קושי, קושי זה סותר את הטוב האמיתי. אלא מה, אנחנו מתנחמים שזה בשביל להשיג טוב מוחלט שווה להתמודד, אבל התמודדות זה לא טוב במוחלט. אז לכן אנחנו חייבים להבין אפילו פילוסופית שמצב עבודה לא יכול להיות נצחי. הייתה אפשרות, דיברנו אחרת, אולי מה לדעתכם, אולי זה היו שני מצבים מקבילים, אולי יש עולם שכר ועולם עבודה מקבילים. לעולם ועד יהיו אנשים מתמודדים לזמן מוגבל ונכנסים לעולם השכר. באחל אחד מתמודדים, באחל שני מקבלים שכר. מה אתם אומרים על הרעיון הזה? הרעיון נשמע טוב, אבל מה לעשות שזה לא התוכנית של הקדוש ברוך הוא? הוא תכנן את העולם שהוא יצר למצב שנקרא עדן. הוא לא רצה שהעולם שלו תמיד יהיה במצב של עבודה תמידית, אלא הוא קבע שהעולם שיט אלפי שנינה ואלמה, העולם שלנו יעמוד במצב עבודה לזמן מקסימלי של 6,000 שנה, ואחר כך חוזר הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו. העולם שלנו, ארץ ישראל, הופכת להיות גן עדן מקדם. ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם, וירושלים חוזרת להיות כמצב אדם הראשון קודם החטא. אז לכן זה מלמד אותנו שאין מציאות של עולם עבודה נצחי אפילו כמקביל, אלא אם הנביאים אומרים לנו שביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, פירוש הדבר שהעולם שלנו עומד להיתקן. אין מצב תמידי בעולם שלנו שהוא חסר תיקון. עכשיו הרמח"ל בא ומוסיף לנו עכשיו, אם הבנו את שני המצבים של עולם עבודה ועולם שכר, אנחנו באים
לא, לא מספיק הבנתי למה אי אפשר להגיד שיש
כי לא זו התוכנית. היית יכול לבקש ממך שהוא יתכנן את העולם אחרת. העולם שלנו, מה זה?
איך יודעים שזה לא תורה?
אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז העולם שנברא בששת ימי המעשה היה מגיע לתיקונו, נכון?
עצם העולם עצמו.
זה השינוי. יפה. אז אתה מבין שזו התוכנית המקורית. אין שתי תוכניות.
תמיד אחורה לאדם הראשון, מה שהיה לפני.
בדיוק. זה המודל. אז גם...
אבל העולם מתוקן הוא בין כל עולם אחר. זאת אומרת, העולם הזה הוא העולם המתוקן, אז זה עולם אחר.
חידוש עולם שלנו, עולם המחודש. זה בדיוק מה שהוא אומר עכשיו באות הבאה, שתנאי עבודה ותנאי השכר הם שונים לחלוטין, אבל זה לא עולם אחר, זה העולם שנתקן מכוח העבודה בעצמה. זה לא שאנחנו עוברים למציאות מנותקת חדשה שאין לה קשר לעולם שהתמודדנו בו, כי חס ושלום יוצא שעבדנו לחינם. חייבים להבין שהיום אנחנו מתקנים את ארץ ישראל הנצחית. איך נראה עולם בתנאי שכר? זה באמת עין לא ראתה. אבל זה ארץ ישראל שבה נתנו את הארץ. פה אנחנו, אותה אנחנו נוחלים. מכוח מה שהתנחלנו אותה, מכוח מה שהורשנו אותה. כל התיקונים נעשים היום. איך נראית ארץ ישראל בלי תומת שבעה עממים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך נראה עולם בלי אחיזה של רע. מה זה נקרא טוב אמיתי? אבל זה ארץ ישראל במצב שוכחי אל כל בשר. אנחנו מדברים על האדמה הזאת שמנשקים את ארץ ישראל היום, מנשקים את הקדושה שעתידה להתגלות במלוא עוצמתה באלף השביעי. אסור להיזהר מאוד לא לדבר על המציאות העתידית כדבר לגמרי לגמרי מנותק מאיתנו. זה ודאי לא נכון, כי אז אנחנו בעצם חיים בעולם מנותק, אז אם כן אין משמעות למעשים שלנו.
כדור הארץ הוא יישאר הפלטפורמה שעליו התרשתו.
לא רק כדור הארץ, אלא כל הנבראים זו הפלטפורמה, כי כל מה שברק שמור בעולמות ברור לי לכבודו, אז לא יהיה נברא אחד לבטלה. אפילו החיות רעות שיש בהם אחיזה של הרע, הם אריק הבקר יאכל תבן. אפילו הנבראים שאינם בעלי בחירה הולכים להתעכב. כן?
החלטים שנים פה, והרוך אומר שחשב השנים כל העולם חדו את זה כדי חוזר.
בהמשך נסביר את זה. בהמשך נסביר את זה. מה זה חד חרוב? אבל אתה לא יכול להסביר כפשוטו שהכוונה היא שהעולם עומד להתבטל ויבנה עולם חדש. אז אם כן אין משמעות לכל מה שעשינו, עבדנו לריק, והקדוש ברוך הוא יברא עולם חדש שלא קשור למה שעשינו, אז אם כן חבל על כל 6,000 שנה שחלפו, הוא יכול היה לברוא את העולם מראשיתו במצב של האלף השמיני. אז זה לא קשור. אז מה עשינו פה? סתם עשינו פה דברים, סתם עשינו דברים שאין בהם שום משמעות, חס ושלום. בחנו אותנו חוצייתנים או לא, באפן הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד לבחון אותנו לא על תפילין, יכול לבחון אותנו תקום על הכיסא ותשב, חס ושלום. רק לראות שאתה איש צייתן, מה זה משנה אם אני צייתן או לא? הקדוש ברוך הוא יכול לתת גם, לתת טוב גם לאנשים לא צייתנים. אם לא מבינים שאנחנו היום קונים את שלמותנו בעצם, ואין שום אפשרות אחרת לקנות אותה רק בעצם המעשים האלו שמתקנים את הארץ ישראל היום, אז כל המערכת נפלה. זו מתמטיקה, אי אפשר לקבל רעיון אחר. אדרבה, תעמידו, תנסו ונבחן כל האפשרויות. בדיוק, כן. הגוף שלך נצחי, הבית שלך בארץ ישראל נצחי. מי שבונה וקונה בצרפת דירה, אני לא יכול להבטיח לו שום דבר, אין לזה נצח. מי שקונה בירושלים בארץ ישראל, הוא מברך ברכה, מציב גבול אלמנה, הוא נוטע את השכינה לנצח. מי שנוטע עץ בארץ ישראל, נטע פה עץ לנצח, כי יש פה תיקון בעצם, ונטעתם כל עץ מאכל. אין שום פעולה שהיא מקרית. ולכן זה פלא גדול שאנשים מקבים את עבודת השם שלהם מחוץ לגבולות הקדושה. צריכים להבין את האבסורד. אנחנו חושבים שהם מפסידים איזושהי מעלה, איזושהי זה. לא, הם מפסידים את הכל. כי מי שהולך הרבה עמוד בארץ ישראל, הוא נוכל את העולם הבא, כי היום הוא מקדש את הארץ. מה עושה יהודי מחוץ לחוץ לארץ? פלא פלאים. איך אפשר לשקוע בכזה דבר נורא, בכזה חושך עצום ונורא? מה לך? אתה בן עולם הבא, מה אתה עושה שם? אתה שייך לגבולות הנצח. אבל בגלל ששכחו את האמיתות האלה, לא לומדים את המערכת הפנימית שלנו, חושבים שאנחנו סתם עושים בוחנים, אנחנו אשתו, מה זה משנה אם אני אשתו ברוקלין או אני אשתו בירושלים? פה אשתו, פה אשתו. זה לא אשתו, זה איש שמתקן בעצם כעת את העולם. והקדוש ברוך הוא קבע וחקק שהעולם שלי האמיתי זה רק גבולות ברית בנפטרים. ומי שנמצא בחוץ הוא לא שייך לעולם שלי. מה? כי יש מעטפת. למה הוא ברא אותנו כגוף הנשמה? יש מעטפות, יש מעטפת של חוץ לארץ שהם לסוד. 70 אומות בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. חלק השם המו יעקב חבל נחלתו. יש מעטפות, אבל יש רק חלק אחד ויש נחלה אחת. זהו. מי שלא מבין את הסוד הזה לא הבין כלום. כן,
רציתי להגיד שזה נשמע כאילו שלכל גדולי הדורות, גם שלמדו את חוכמת האמת, את חוכמת פנימי, אין תירוצים. הם הפסידו את העיקר, ואין, ואני אומר, הם דנו בזה, ויש להם דרושים על זה, ויש להם זה לא לעכשיו, אבל יש תשובות, יש להם תשובות.
נדון מהם. אז בעצם אם אנחנו מוותרים על העיקר, על ברית ונפטרים, ונגיד שיש תירוץ לגור בחוץ לארץ, יש תירוץ גם אולי לא לשמור מצוות, חס ושלום. אני לא יודע, אנחנו מוכנים לדון על הכל. אם יבוא האדם ויגיד, אנחנו נשתכנע. אנחנו לומדים את העקרונות האלוקיים, אנחנו לא מחדשים דבר מליבנו, לא אומרים איזה דרושים מזוהים. כל מי שלומד את המערכת יודע שאנחנו פועלים דברים בעצם. ואם כן,
אז אני לא יכול, לא נוכל לוותר על שום עיקרון. רוצה ללמד זכות, אפשר ללמד זכות.
לא, גם הרב צודק 100%.
כן.
יש מקום לומר שיש גם רמה מסוימת של תיקון לכל מה שאדם עושה, בכל כדור הארץ.
בגלל שהיינו...
המשקל של הציבי לך ציונים כזה, מה שמעין הרב, זאת אומרת שהמשמעות הרוחנית היא פחות, המשמעות הרוחנית היא פחות, אבל יש לה, היא לא
אפס. בטח. עוד פעם, למה גלו ישראל בין האומות כדי שיתאספו עליהם גרים? יש לנו הרבה תיקוני הגלות, מה אנחנו מתקנים, כמו שהאגרא אומר, למה יש איסור לחזור לארץ מצרים? כי עשו כמצולה שאין בה דגן. את כל התיקון כבר במעטפת עשו. אז ככה על דרך זה, בסדר, כשהיינו בגזרת הגלות, תיקנו שם, היה לשליחות, לא עבדנו לריק. אבל עכשיו, הגיע הזמן שהשאיפה היהודית צריך לשאול אותם תמיד, אבל ברור שאני שואף לנחלת הנצח. זה תפקיד שולי, תפקיד זמני, והגיע הזמן תמיד לשאוף אל נקודת המרכז, כמו שיהודי שואף להיכנס אל בית המקדש פנימה, והוא לא רוצה להישאר במעטפת של ארץ ישראל וירושלים. יעלה על הדעת שתמיד אנחנו נרצה. אז מי שחושב שהוא עדיין בשליחות הקודמת של הגלות, בסדר, נדון איתו על זה. לא חשבתי שמישהו עושה את זה מזלזול. מישהו חושב שעדיין נשאר לנו עוד תפקידים שם, בסדר, נדון. אבל מי שחושב שיש לו את האפשרות לתקן פה והוא נשאר שם, אז זו שכחה עצומה, זה הפסד עצום וגדול מאוד. אסור אני חושב להקל ראש בגודל ההפסד. אז אם אנחנו לא נחדד את הדברים, אז אנחנו בסוף נגיד, נו, מה זה משנה? אז כל המעלות שלנו ככה ייראו. סתם הקדוש ברוך הוא, איך אנשים אומרים, השם נמצא בכל מקום, זה לא משנה. בסדר, השם נמצא בכל מקום, אפשר להניח תפילין גם פה, לא צריך פה. השם נמצא בכל מקום. אפשר לשחק עם התורה מה שרוצים. זה הכירת התורה, זה שכחת התורה. צריכים לדבר את הדברים בחדות. אסור להכניף, אסור לוותר. מי שאומר אני עדיין בשליחות של הגלות, יברר את זה. אם הוא חושב שעדיין יש לו שליחות שם, בסדר. אז יעשה את התיקונים בחוץ. צריכים שמישהו יעשה תיקונים בחוץ. אבל מתוך ערך, מתוך הבנת הערך של הדברים, לא מתוך שכבר אנחנו השלמנו עם החולשה הזאת שהיוקר של הנושאים כבר התשתש. טוב, אז איך הגענו לכל זה? אז אמרנו שרק הסברנו היטב שיש מציאות של עולם עבודה ועולם שכר. עכשיו בואו נקרא יחד את עוד דלת. ואולם, כפי התחלף זמנו, כך ראוי שהתחלף מצבו, הוא שער מקרב. לכל תקופה יש תנאים מיוחדים לאותה תקופה. ככל זמן ההשתדלות, הכוונה כל תקופת העבודה של שיט אלפי שנים, הנה צריך שיהיה הכוונה העולם בתכונה אחת, באופי, בטבע, שיוכלו להימצא בו כל העניינים המצטרכים לו לפי עניין ההשתדלות הזה. העולם צריך לתת לי את התנאי העבודה המתאימים, שיהיה בעולם זיקה לטוב וזיקה לרע. פירוש, כי הנה מוכרח שתימצא לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה לו דבר שיעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו. הקדוש ברוך הוא שומר 6,000 שנה על איזון. העולם מאוזן. לרע יש גבול כמה אפשר להתקלקל, לטוב יש גבול. הוא לא נותן שמישהו שהטוב והרע לא כל אחד יאמר את דברו. כל אחד צריכים לתת לו את האפשרות לדבר. הוא נותן לכל אחד את חלקו, כן?
אחרי חטא אדם הראשון אין כבר איזון.
בסדר.
הוא מדבר פה לפני החטא?
גם אחר החטא.
לא.
גם אחר החטא.
מה כבר לאיזון הרב?
איזון לא. יש כאן מצב שאתה צודק שיש שיקול. יש איזון, אבל יש עדיין, יש, גם כשהדברים קצת התקלקלו והארץ נתקללה והרע קיבל שליטה יותר מהטוב, אבל עדיין
כבר אין לך היום שאין קריאת המורבר חברו וכן בגלת המשך ומחל כותב בגלת גונות שהרע יגיע עד שיטה התחתונה.
נכון, ועם כל זה הטוב יישאר עם האמירה שלו. הוא לא ייתן, זה מה שיגיד בשורות הבאות, הוא לא ייתן לרע לאפר את האפשרות של בני אדם לבחור בטוב עדיין. זה יהיה יותר קשה, יותר כבד, אבל עדיין תמיד הדברים יישארו עם אפשרות בחירה. אז עוד פעם, כי הנה מוכרח שתימצא לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה לו דבר שיעכב לא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו לכל הפחות 50% עטייה, כפי השיעור הראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל מלשלוט ולעשות את שלו כפי השיעור הראוי לו. כלומר, לא ייתכן שהשכל יאבד את אמירתו לחלוטין. וכן, לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום לשכל להתחזק יותר מן הראוי. כלומר, לא ייתכן מצב שהעולם כל כך יתקלקל עד כדי כך, שבני אדם כבר לא, על הטוב כבר, הוא פשוט יאבד, כלומר, הרע יאפיל עליו. הטוב כבר לא עולה בשם מרוב שבני אדם חוטאים, וכן להפך, לא יכול להיות שמרוב צדקות בני אדם, אולי כבר הרע כבר איבד את התוקף שלו, כי כל כך הרבה טוב הם עשו בני אדם, הוא אומר לו, כי אף על פי שמצד אחד נראה זה יותר טוב, כמה היה טוב לנו, איזה חלומי היה שהיינו, שכל העולם צדיקים והרשע כבר סתם את פיו. אומר לו, הנה לפי הכוונה האמיתית והעניין הנרצה באדם, שהוא קניית השלמות בהשתדלותו, איננו טוב, לא טוב להיות בעולם שהטוב ניצח את הרע לעת עתה. לא טוב לעולם לטוב להיות מנוצח בתקופת העבודה. רק בתקופה, אלא אם כן כבר הניצחון הזה הוא חלק מבשורת העולם, מהתיקון השלם. כל עוד שצריכים להתמודד עדיין מול הרע, נלחמים. לכן כל המאמרים האלה שאתם שומעים, שדוד המלך אמר, ליבי חלל בקרבי, והגמרא בבבתר אומרת, שלושה שלא שלט בהן יצר הרע. את הכל ניישב בדרך לחפש יישובים. אבל ודאי שזה לא כפשוטו, כאדם כאן בעולם שאין לו התמודדות, הוא לא אדם חי. כן. אני רוצה להגיד,
אני חייתי שכל האוכל מתכוון הכלל לעולם כולו.
דהיינו.
ושדוד המלך...
אני אשתי שאלה אליך, אז מה דוד המלך עושה פה בעולם? מה יש לו לעשות מסכן?
סתם
להיות בובה?
לא, כמו שאומר,
אז בעצם הוא, כמו שתגיד, איזשהו, נשאר פה איזשהו ככה, לא, הוא נשאר כמו איזשהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה את שלך גמרת, תשאר פה להיות בובת שאהבה, לעשות שיראו איך נראה מלאך השרת כאן בעולם הזה.
עיוור, עיוור לפי זה גם אין לו...
עיוור יש לו חובות.
כן, אבל אין לו יצרה.
מי אמר שאין הרעיון של גרם יצרה? יש לו יצרה ממועט.
הוא מייחד שמו על יצחק כיוון שהוא היה עיוור ולכן הוא
לא... עוד מאמר תמוע שנצטרך ליישב. אין לאדם בלי בחירה ועבודה כאן מה לעשות בעולם. כן.
דוד מזרב יעקב.
כן.
פעם שאלנו אותו, דוד המלך, שכאילו שלימי חלל בקרבי שאין לו יצר הרע.
כן.
אז מה רואים זה? הוא מקט אותו לרופא.
נכון. יש גם סיפור ידוע שאחד מתלמידי הגר"א מספר בהקדמות, נדמה לי שזה רב נחמן משקלוב, רב ישראל משקלוב, לא זוכר, שהיה ערב, היה סעודת ראש חודש, והראו על הגר"א ככה עת רצון, הוא היה בשמחה, אז הם ניגשו אליו התלמיד, רוצים שהרב יברך אותנו. הוא אמר, אתם רוצים שנברך אתכם? אז אחד אומר, שיהיה לנו את היצר הרע של הרב. זה הזדעזע כולו, ואמר, השם ישמור אתכם ממנו. הוא לא עשה הצגות הגאון, אתם יודעים, הוא איש רציני. כן.
אני לא מבין את האבא אמינה. איך יכול להיות שיהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר, או לשכל יותר יותר? מה האבא אמינה פה?
העולם ילך ויתוקן, שזה כמו, שאולי נחשוב שזה כמו קודם חטא אדם הראשון, שהעולם היה הולך ונתקן, ונכנס לעולם הבא תוך כדי עבודה. כלומר, זה לא ככה. עד רגע של הגילוי האחרון תהיה התמודדות.
אני רוצה להציע משהו.
לא,
עד רבה. שהאבא אמינה היא שהחומר או השכל יתחזקו לפי מעשה בני אדם. היום עשיתי מעשה טוב, השכל מתחזק. ואז אני יכול שכר מצווה מצווה. מחר עשיתי דבר רע, ואולי זה האבא אמינה שככה, והוא שולל את זה.
למה?
מפני שזה שולל, זה מעמיד את הבחירה, זה מזעזע את נקודת הבחירה. כל פעם זה יותר או פחות. ומה שהוא אומר, הוא אומר, אני ארצה באדם שהוא קניית השלמות בהשתדלותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנשמה להעיר יותר מדי כדי שנקודת הבחירה תהיה יותר טובה, וגם לא לתת, אלא הוא שומר כל הזמן, וכל הדברים האלה הם נשארים בהסתר בתוך האדם.
אבל מה אתם שוללים? ראינו רואות בעינינו שאנחנו יש לנו אין כל העיתים שווים, ושאנחנו לפעמים לא עוסקים הרבה בתורה, אנחנו מרגישים הרבה יותר שמורים ומקודשים, וכשאנחנו יוצאים להתמודדות הרבה יותר קשה לנו.
השאלה היא שזה נעשה מבחירה ולא כתוצאה מהבחירה הטובה שעשינו קודם.
אבל אנחנו רואים שזה אכן שבאמת מצווה גוררת מצווה. אנחנו רואים באמת כמו שאמרתם שאדם שיעסוק בתורה יהיה לו הרבה יותר קל בהמשך.
כן, אבל זה לא כמו שאמרנו.
למה?
אני לא יודע בדיוק להגיד את החילוק כרגע, אבל מה שאני אומר, אני אומר שבצורה ככה אני אומר, שכר מצווה מצווה, בסדר, זה חלק מהתוכנית, זה חלק מהכלים שקדוש ברוך הוא נתן לנו, ששכר מצווה מצווה. אבל אם המצווה הייתה פועלת בנו כלפי חוץ, אז היינו נוסקים למעלה, והפוך. אבל קדוש ברוך הוא כאילו שומר על האיזון הזה.
נכון, טוב. אתם אומרים דברים נכונים. אבל במידה, מהתה, יש השפעה למעשים שלנו. כן, אז נמשיך הלאה. עכשיו, עד כאן דיברנו על מצב העולם בתקופת העבודה. עכשיו, פה יהיה לנו הרבה יותר קשה לתאר את זה, אבל נלמד את הכללים. ובזמן קיבול שכר, הנה ראוי לו שיהיה במצב אופקי לזה. כי הנה, כל מה שיהיה החומר שולט באותו זמן, לא יהיה אלא מחשיך ומעכב על הנשמה שלא תדבק בבורא יתברך שמו.
יהיה כתוב?
כתוב היה, אבל מסתבר שצריך להגיד היה, אני חושב.
יהיה.
יהיה. ועל כן, הנה ראוי הוא שלא תשלוט אז אלא הנשמה, והחומר יהיה נמשך אחריה לגמרי באופן שלא יעכב על ידה כלל. אז באמת, במצב השכר, אנחנו לא יכולים להבין את הרב תופך אשר צפנת לראיך, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, אבל אנחנו יודעים שהחומר יהיה, אבל הוא יהיה לגמרי נתפל. כן.
מה שהוא יהיה.
שאלה יפה. אז מה אתה מציע? שיהיה רק נשמה?
יש אמור.
רגע. רגע.
הגוף.
מי עבד ואיפה תיקנת? מה היה שטח ההתמודדות? מי זה אתה?
הוא בנשמה.
אם אתה יכול לקבל שכר בנשמה, תעבוד גם בנשמה. זה יצא בשבילך נוספת. למה אתה שואל בעולם הבא? תשאל עולם העבודה למה צריך גוף. שאלה טובה. תשובה מאוד פשוטה. כי אם לא יהיה צד חשוך, לא יהיה לך בן מן מה להתמודד. אתה תהיה כמו מלאך, השרת, ולא תוכל להיות בעל הטוב. והרמח"ל אומר שבלי להיות בעל הטוב, לא תוכל להידבק בטוב האמיתי. אז עכשיו, אחרי שאתה מבין שאתה צריך חיצוניות שלך, שבין הפנימיות והחיצון אתה מתמודד, איזה שטח תיקנת? את הפנימיות או את החיצוניות? את החיצוניות תיקנת. אז הוא השטח הנתקן. הוא הנתפל, וכך אתה תקבל שכר לנצח שהחיצוניות שלך תידבק בפנימיות. אני לא נחשב להגדרות, יכול להגיד לך נשמה לנשמה וחיה יחידה, זה לא משנה איך תקרא לשמות, אבל תמיד יהיה חלק שהוא לגמרי מתוקן מצד עצמו, ולאט לאט אתה תרד לחלקים שבהם אתה היית זקוק לתיקון. רק בהם תיקנת, ושטח המתוקן הוא השטח שבו ההערה חלה, ואותה אתה מקבל שכר, כמו שאמרנו מקודם. אתה תקבל את מה שאתה פעלת היום, והיום אתה פועל בשטח החשוך, אתה מאיר אותו. אז השטח החשוך שהואר הוא מצב השכר. מה? כי הקלקול היום שהגוף אומר אני נפרד. מה הקלקול של העולם? שרואים את החומר, תפל הכוונה היא שהוא מקבל את ההערה מהשלמות של הנשמה. הנשמה היא מייצגת את השלם, והגוף את החיסרון, את החושך. ברגע שהוא נתפל, מה קורה לנו היום? אדם יכול לבנות לו בית ולעשות לו להעביר 120 שנה על כל הזמן לבנות לו לעסוק בטיפוח החיצוניות. זה יוון. אנחנו מבינים שכל החיצוניות יפת אלוקים ליפת, אבל ישכון בו לישן. כל החיצוניות היא תומכת ברעיון מוחלט של רצון אלוקי שפועל פה. אז כמו שכל העולם צריך להיות נתפל לפנימיות, ככה האיש הקטן צריך לשים את כל החיצוניות שלו נתפלת לעיקר. זה נקרא קדושים תהיו. אז כמו שבעולם הזה הגוף צריך להיות תפל לאידיאל, ככה בעולם הבא הגוף יהיה נתפל ואז הוא יהיה שלם.
למה הבא יהיה חוץ מגוף גם חומר? למה הוא אומר חומר ולא גוף?
זה היינו הך.
מה?
זה היינו הך.
אומר קודם, ואם יניח אדם שנצבע חומר, הנה ישפל הגוף.
אני לא רואה, ודאי שאפשר להבחין, אבל מבחינתנו אני לא רואה פה שזה משמעותי עבורנו כעת ההבדל. חיצוניות נקרא לזה, כל מהות אפשר להבחין בין גוף פיזי לנפש ולרוח, ואפשר להגיד הרבה הבחנות. לעת עתה אנחנו בהמשך בפרק 50 נרד להבחנות האלה, לעת עתה זה בינתיים כללי. טוב, אז הבנו שבעצם בעולם הבא החומר ימשיך ללוות אותנו. זו אמונת ישראל בתחיית המתים. למה כל כך עקרוני לתורה להאמין בתחיית המתים? מה אכפת לנו שהמתים לא יקומו? העיקר שיהיה איזשהו שכר בדרך כלשהי. כי מי שלא מבין מה זה תחיית המתים, לא מבין מה העבודה שלו היום. זה לא שאלה מה יהיה אחר כך, אלא מה היום קורה. אם אתה לא יודע היום להבין מה זה, כמה הגוף שלך קדוש, אתה לא תבין את השליחות שלך כאן בעולם. אתה תזלזל בגוף, בגוף, ולבלים, שטויות, הלל הזקן, רוחץ אותו כמו דיוקן המלך. הוא לא מזלזל בחומר, החומר זה חלק בלתי נפרד מהתוכנית. מי שמבין את סוד התחייה, מבין את סוד החיים. יודע שהמיטה פה בעולם זו תקלה זמנית, והעולם נוצר לחיים אמיתיים של גוף ונשמה לנצח. ואז כל החלק עומד במקומו, כל דבר עומד בתאום הנכון שלו. ואומנם, על כן יבראו שני העולמות, עולם הזה ועולם הבא. מעכשיו אני שואל אתכם שאלה, תסבירו לי מה זה עולם הבא, ולמה קוראים לו עולם הבא, מה אתם אומרים?
ביד
המשיח. מה?
תיקון,
תחילת, ביד המשיח זה תחילת העולם הבא.
תיקון,
יפה, אבל למה קוראים לו? מה זה, תסבירו לי, מה זה עולם הבא? מה זה עולם הבא? מה?
כי זה משהו אחר מהמציאות בעולם הזה.
לא כתוב עולם אחר.
זה לא עולם הנשמה.
עולם הבא.
מתקרב ומה? לא, לפי מה שהרב אמר, כי זה לא במקביל, כנראה.
יפה. אלו שהבינו שהעולם הבא זה עולם נשמות ללא גופים, אז הם אומרים, עולם הבא זה לא עולם שיבוא, אלא הוא קיים גם עכשיו. כי אם יש עולם נשמות מקביל, אז הוא קיים גם עכשיו, הם היו צריכים להתנצל על זה. אבל מי שידע את האמת, יודע שהעולם הבא זה העולם שלנו במצב הבא. שני מצבים, העולם שלנו בתנאי עבודה, עולם שלנו בתנאי שכר, זה נקרא עולם הבא. עולם הזה המקום והחוקים הטבעיים שלו הם מה שראוי לאדם כל זמן ההשתדלות, ועולם הבא המקום והחוקים שלו הם מה שראוי לו בזמן קיבול השכר. טוב, אפשר להגיד שעד עכשיו סיימנו בעזרת השם את כל התוכנית של העולם. מי שלמד איתנו עד עכשיו יודע את כל סודות הבריאה הכלליים, יודע מי הוא בעל הרצון בפרק א', בעל הרצון, הגדרתו, הבלתי מושג, האבסולוטי, השלם בכל שלמות. השלם המוחלט ברא את עולם הגבול שיש בו חיסרון ורע, כדי לאפשר למין האנושי הבוחר בלבד להשיג השלמה מעצם השלמות האבסולוטית, רק על ידי שהוא יבחר בין טוב לרע בכל תקופת העבודה, שבה ניתנת לעולם ולאדם כל הזמן זה לעומת זה עשה אלוקים. ברגע שבני אדם ישללו את הרע, בין בבחירתם, בין על כורחם, בסוף הרע הולך ונשלל, והם הולכים ודבקים בטוב, כל אחד כפי דרגתו, העולם סיים את תקופת העבודה ועובר לתכלית שלו, שבשביל זה הוא נברא מראשיתו. העולם הרמח"ל אומר מסילת ישרים לא נברא בשביל עבודה. מצבו האמיתי הוא העולם הבא שהוא התכלית, אלא שכדי להגיע לתכלית צריכים לעבור פרוסדור זמני שנקרא תקופת עבודה, ששם עדיין יש רע וחסרונות, ואדם צריך כל הזמן לשלול אותם, לא להאמין בנפרדות שלהם, חס ושלום לליטות שהם טובים בעצם, אלא לראות אותם רק כמשרתים את המטרה של הטוב האמיתי. ואז הוא הולך ומתקרב לקראת, כולנו מחכים כבר, מצפים לישועה, שהעולם כבר יוכל להתחיל לקבל את הטוב שהוא קנה בערב שבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת את מה שתכין בערב שבת. זו התמונה, זו התוכנית הכי בהירה של המציאות. עכשיו מה שנשאר לנו, זה עכשיו רמח"ל בעצם, כאן אפשר להגיד, הספר יסתיים שלב א', כעת יש לו עוד נקודה חשובה שהוא רואה לנכון להסביר לנו שלעולם העבודה והשכר יש שני מסלולים. מסלול א', צריכים ללמוד אותו, איך היו נראים תנאי העבודה והשכר אלמלא שאדם הראשון חטא, ואיך אנחנו רואים, מכירים את העולם במהדורה שנייה של אחר החטא. אנחנו מכירים את העולם כבר אחר החטא. למה? בגלל חטא העגל וחטא המרגלים. אלמלא שחטאנו, היינו יכולים כבר לקבל בהזדמנות השנייה אפשרות להחזיר את העולם ללוחות ראשונים, שזה האדם הראשון קודם החטא. לא זכינו, אנחנו מכירים את העולם רק במסלול השני, עד כדי כך שלצערנו הרב היום שאומרים לאדם שיקומו עמיתים לתחייה, אז הוא אומר, אני מאמין, על אף שזה לא רציונלי בעיניי, וזה דבר כל כך לא הגיוני שיקרה, וכולם אומרים לי, לועגים לי, אני יהודי טוב, ואומר את אך בסוף התפילה, אומר את זה, ואני מצעיר שאני מאמין. אבל אילו העולם היה אינטליגנט, אז היה אומר, איך אדם חכם יכול לכפור בתוכנית העולם? ייתכן שהמוות, התקלה המשונה הזאת, היא תקינה, היא חלק ממבנה עולם כזה שלם שבונים, והחלילה, העולם נברא בשביל להיכחת חס ושלום. איך בני אדם אינטליגנטים יכולים להאמין בכזו שטות? הם צריכים להאמין זו תקלה, תקלה שהוזרנו עליה. ולכן לא לקבל את המציאות הנוכחית כעובדה מוגמרת. תזכירו שזאת תקלה, ואנחנו חייבים לשוב, להחזיר את העולם למצב של קודם התקלה הזו. זה מבט בריא. זה לא צריך לקבל צלש על זה. צריכים להתבייש להבין אחרת, כי זה מדובר בחוסר מידע. מי שמערר ונראה לו שתחיית המתים זה דבר לא רציונלי, אז הוא פשוט חסר לו מידע בסיסי, הוא אדם לא חכם. חוץ מזה שהוא גם לא הגיוני, שהוא מוכן לחיות בעולם שאין לו שום תקווה. ידיעות. נכון. ברור שדבר, יש התמודדות. ההתמודדות קיימת, כי באמת העולם, בעולם המובן הרגיל, זה נראה באמת, זה לא נראה הגיוני. נראה שהכל הולך ויורד. לבוא ולהגיד שפתאום העולם יחזור, תשמע, אנחנו כבר כמה, 3,000 שנה כבר העולם בירידה מתמדת, וכל המתים וכל החיים למות, מה אתה אומר לי שזה? אז אני צריך לבנות פה באמת מערכת תפיסה אמיתית. אז זה נקרא אמון, אמון במערכת שמתוך למידה אני, הלב שלי מקבל מבט אחר על החיים. לכן אנחנו פה יש מאבק, עובדה שבני אדם ממענים להאמין בזה. אז סימן שיש פה מאבק, זה לא ידיעה שאתה יכול להגיד אחד ועוד אחד שווה שתיים. כי אתה תגיד, אני באמת ראיתי בתורה שזה אמת וזה חייב להיות, אבל לא מתיישב לי על הלב, זה לא נשמע לי. אדם צריך להגיע למצב שלא מתיישב לו על הלב, ההפך. זה המצב האידיאלי, שאנחנו כל כך נתהיה בהירה לנו התוכנית, שנסתכל על המוות כדבר תמוע שאין לו מקום. ואנחנו נגיד את מה שהנביא אומר, ואת חרפת עמו יסיר. החרפה הזאת הגיע הזמן שכבר תסור מן העולם. איך אפשר לראות שצלם אלוקים הולך ומתמעט? צריכים לראות את זה כחילול השם. ככה צריכים להביט, ולא לשבת ולהגיד, נו, להגיד ככה כמו דקלום כזה. קרוב תהיה תחיית המתים, וכל אחד בסתר הלב, ככה קורץ לו בלב ואומר, ככה אומרים. בערך כמו שאומרים על המשיח.
חרפת המוות, תחיית המתים, זה ממש אותו דבר?
כן.
אולי זה דרגה עוד יותר...
דהיינו.
מי שחי, אז ימשיך לחיות, אבל המהפך הזה, שכמו שהרב רז אמר, שפתאום כל הר הזיתים יתרומם ויצאו אנשים, זה צד גדול אחר, נוסף.
לא, אז איזה שלבים אתה רוצה לחלק את זה?
אפילו הרב אומר שמוות הוא חרפה, ומוות הוא שקר גדול, והשקר הזה ימחה.
כן.
זה לא נהיה גם מובן מאליו שמי שנפטר לפני 5,000 שנה יצוץ פתאום.
מה האפשרות אחרת?
ברור.
הפסוקים בישעיה, פרק קבע, ואומרים את הדברים מפורש.
לא, אומרים, אומרים, הרב אומר
לא. שזה... לא. אתם רוצים להגיד שזה שני שלבים בימות המשיח בן דוד, לא נגיד.
לא,
לא, לא.
למה אפשר להגיד שזה עולם בזה עולם הנשמה? מצידי הוא עולם הבא.
שאלה מאוד פשוטה. אני אשאל אותך שאלה, מה היה קורה אם האדם הראשון לא היה אוכל מעץ החיים? יש כזו אופציה?
אין.
אין אופציה של... רגע, אם הוא היה אוכל מעץ החיים, יש כזו אופציה? לא מתפתח אחרי הנחש. הוא היה חייב להתפתות.
לא.
לא בחירה. מה היה קורה אם הוא היה אוכל מעץ החיים? תגיד לי מה היה קורה. יפה. אז מה אתה אומר לי עכשיו שעולם הבא זה עולם נשמות ללא גופים?
נו, אז זה לא
עולם
הבא.
זה עולם הבא. הוא היה אוכל מעץ החיים וחי לעולם.
נו, אז זה לא עולם הבא, זה אותו עולם.
העולם הבא זה גם העולם שלנו.
אבל איך מוכרחים לאדם הראשון שזה עולם הבא?
כי זו התוכנית של העולם. אין שום הבדל בין תוכנית בראשית ברא אלוקים למה שקורה לנו היום. איפה התוכנית כתובה? בפרשת בראשית. שם התוכנית הייתה, מה רצון השם שאדם בגופו ונשמתו יחיה לנצח בארץ ישראל. שזה ארץ ישראל נקראת גן עדן. הגן שהופך לעדן, לעידון. אז עכשיו, איך אתה מציע כזו אופציה שהעולם הבא יהיה נשמות ללא גופים, בזמן שהקדוש ברוך הוא מספר לך בתורה מפורש שהוא רוצה נשמות וגופים לנצח?
אז אם היה אוכל מצח חיים ואז
מזה לדעת,
אז
זה היה גם סבבה? הזוהר אומר שהוא היה צריך לאכול קודם מעץ החיים ואחרי זה מעץ הדעת. כי עץ הדעת זה היה מטפיל את החומר אל הנשמה. זה שהוא הפך את הסדר, אז הוא הפריד את החיצוניות מהפנימיות, ועכשיו יש לנו 6,000 שנה לתקן את הפירוד הזה.
ולמה הוא לא אכל את עץ החיים?
כי הנחש אמר לו שעדיף לאכול מעץ הדעת.
לא משנה הסדר, לא משנה אם הקדוש ברוך
הוא
עכשיו
ייתן
את עץ החיים.
עוד פעם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מכל עץ הגן יכול לתאכל חוץ מעץ הדעת טוב ורע, זהו. עכשיו, אם הוא היה שומע על הקדוש ברוך הוא ולא מתייחס לפיתוי של הנחש, הוא היה נשאר בגופו ונשמתו לנצח, מוסכם. הנחש פיתה אותו, ונסביר את זה באריכות, אבל הוא פיתה אותו שעדיף ללכת בסדר הפוך נגד רצון השם, ואז הוא נגזרה עליו מיטה לתקופה מוגבלת של 6,000 שנה מינוס ימות משיח בן דוד. זהו, עכשיו תגיד מה, עד עכשיו הכל מוסכם, עכשיו תגיד מה הנקודה שאתה רוצה עוד להוסיף.
אז מלכתחיל עליי העולם
הנשמות, נכון? לא צריך עולם נשמות.
אז למה עכשיו יש עולם
נשמות? בגלל החטא. חדר, המתנה, מה אפשר לעשות?
הסבר זה בהמשך.
מה?
הסבר זה בהמשך.
כן, נכון. זה בהמשך, אבל זה טוב שזה מגיע בריא. שזה מגיע מסימן שהבנו. כשהדברים נוצרים מעצמנו, זה היו הסוד של הספר המופלא הזה. כמעט כל קטע, אדם יכול להגיע אליו מעצמו, הקטע הקודם מוביל אותו לקטע הבא. הכל פה כל כך מובנה מדויק באופן מדהים. זה ספר שאין כמוהו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.